ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שתי פרשיות קטנות אבל גדושות בחומר שיש לנו התייחסות אליו. מאז ראשית ימי הבית השני, דיינו הכוונה לתקנת עזרה, יש לשבת האחרונה בחודש אלול מעמד מיוחד מבחינת ההכנות לשנה החדשה. כך שנה רב שמעון בן אלעזר בברייתא, עזרא תיקן להם לישראל. יש הרבה הרבה תקנות שמיועדות שמיוחסות לעזרא, וחלק מהם גם קשורות לסדרי בית הכנסת, לסדרי התפילה, איחוד הנוסחאות, הסידור. עזרא הוא גם אחד מאנשי כנסת הגדולה, אבל עליו באופן אישי יש גם כמה תקנות המיוחדות לזה, כולל גם את התקנות של ראש השנה כפי שמסופר בספר נחמיה. אז הוא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים כללות שבמשנה תורה קודם ראש השנה. מה הייתה אימה? כדי שתכלה השנה וכללותיה. אז יש פה הערה חשובה בסוגריים של רב צודק. הרי אנחנו היום קוראים את כל ישראל כולם קוראים את התורה אחת לשנה. אז בדרך כלל יסיימו בשמחת תורה, זה גם כן הערה אגב רוחה. מה יש לו נורמלי בשמחת תורה? כל הפרשיות קוראים בשבת. אז יש לפעמים ששמחת תורה חל בשבת, הפרשה האחרונה לא קוראים בשבת, הפרשה האחרונה קוראים אותה ביום טוב, זה עוד עניין. אבל על כל פנים, לפי הסדר הזה, אז אין בעיה לסיים את פרשת כי תבוא עם הכללות שלה נניח בשבת שלפני השבת האחרונה. אם כבד זה מסתדר גם כן בפרשת בחוקותיי. אבל הבעיה הגדולה היא, אני חושב שזה במניין למטה, זה לא קשור החוצה. לא, תשאיר פתוח, כי זה קשור למה ששם למעלה מזיזים. בסדר. על כל פנים, אז מה תהיה? אבל אז היו מנהגים אחרים, או שהיו מסיימים את התורה אחת לשלוש, או פעמיים בשמיטה, זה אחת לשלוש וחצי שנים. אז צריך להבין שהתקנה של עזרא לא קשורה לסדרה הרגילה של פרשיות השבוע, אלא כמו שמוציאים בפרשת שקלים, שפרת זכור, מוציאו, כמו שאצל הספרדים נוהגים אברהם זקן, שיש חתן, להוציא עוד ספר תורה וקוראים בתורה, על כל פנים ככה היו קוראים בתורה פרשה בפני עצמה, כללות בפרשת בשבת שלפני השבת שלפני שבועות. יכול להיות שהסדר היה אז שמיני, ויכול להיות שהסדר היה אז פרשת שמות, זה הרי להסתובב. וכיוצא בזה גם לפני ראש השנה. אצלנו זה מסתדר בצורה אחרת, זה מה שרב צודק כותב. התקנה הזו אינה רק על סדר הקריאה של כל שבתות השנה, אלא מתייחסת אבל למחזור התלת שנתי, כמו שקוראים דלת פרשיות ופרשת המועדות. על כל פנים כתבו בעלי התוספות שלפי הסדר המקובל קוראים את פרשת תבוא בשבת שלפני האחרונה, לפי שאנו רוצים להפסיק ולקרות שבת אחת קודם ראש השנה בפרשה שלא תהיה מדברת בכללות כלל, שלא להסמיך הכללות לראש השנה. זאת אומרת, לא יהיה קשר בין כללות לבין ראש השנה, ולכן השבת שלנו היא צריכה להיות כבר נטו כולה בלי כללות. ועיתים רב צודק את הדברים דשבת, מה הצד הרעיוני בזה? דשבת הוא כלל הדחול בירחן, שבת זה כוללת את כל הברכות הגנוזות בה למה שיבוא, וכל הקדושה שתבוא בשבוע שאחריו כלולה בשבת הקודמת, כמו שאמרו וקידשתנו מכל הזמנים. לכן זה קדושה בפני עצמה, וכל שבת שקודם המועד כולל בו קדושת המועד שיבוא אחריו בימי המעשה, ובשבת שקודם ראש השנה כבר כלול בו קדושת ראש השנה, ואז כבר תחל השנה וברכותיה. ולכן קוראים בשבת שקודם שבת האחרונה פרשת כללות שבמשנה תורה, ואז תהיה תכלה שנה וכללותיה. אותו פתגם חזלי שהפך להיות כל כך שגור בפינו, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, מתחלק. שבת אחת זה תכלה שנה וכללותיה. וזה השבת שלפני. בשבת שנייה, השבת שלנו, זה כבר תחל שנה וברכותיה. ובשבת הבאה, שהוא קודם ראש השנה, יהיה תחל שנה וברכותיה. אגב, יש להם מזלמן. יש להם מזלמן עם החן שלו ועם הדת וקנות שלו. יש הלוח של הרב טיקוצ'ינסקי. הלוח של הרב טיקוצ'ינסקי הוא כבר למעלה ממאה שנה יוצא, וכל שנה, אז כמובן חכמי ירושלים, זה היה מאוד מקובל שם, זאת אומרת בתי הכנסת הירושלמים, וכל אחד העיר איזה הערה. יש הערה למשל של הרב קוק על חליצת נעליים בערב יום הכיפורים לפני שהולכים לבית כנסת, אז לחלוץ קודם של ימין. מדוע? מפני שזה לא חליצה פשוטה, אלא זה כמו חליצה של כהנים, זה חליצה של מצווה.
אז אומרים שהוא היה,
לא הבנתי.
אומרים,
נכון, מה אתה אומר?
בגלל זה אמרו שהוא
לא, אבל שחליצת הנעליים וסכן
שלא
זכור
שהוא היה זה, בגלל שמישהו ראה שהוא לא נוהג,
שלא מוריד, לא זכור, הזדקנתי, אני כבר לא זוכר. לא, אבל
שמישהו ראה אותו וראה שבמקום לנון נע ימין ואחר כך שמאל לסרוך את שמאל, כן, ואחר כך את ימין, כן. הוא נע את ימין ומי עצר את ימין,
כן, ואז
אז ברור, אם הוא לא מתקדם בזה,
אם הוא לא מקיים את
סיב כזה קטן בשולחן, הוא לא מקיים, אז הוא לא נביא.
אתה מקלקל לי את כל העסק. אני אגיד לך ממה שם בירמיהו חפחת, זה דבר חשוב מאוד בהבנה. שם בירמיהו חפחת כתוב שחניה בן עזור אמר שכלי בית השם ישובו תוך שנתיים. אמר לו ירמיהו, אמן כן יעשה השם, אני לא יודע, אבל השם אמר לך. יכול להיות שהשם, זאת אומרת ירמיהו אמר כך, יכול להיות שהשם בחר בי כנביא של פורענות, ולכן אני אומר חורבן, וכיוון שהשם יכול לחזור בו מנבואת פורענות, אז אולי הוא בחר בך שאתה תהיה הנביא שיגיד בשורה טובה. אמן כן יעשה השם. וגם לכאורה בזה מסתיים הסיפור. אין לנו מה לעשות, אנחנו חייבים לחכות עד השנתיים, ואז נראה אם אתה צודק או לא, כי לקפת זמן. איך שהוא גומר לדבר, הקדוש ברוך הוא נתן לו, אמר לך תחזור לו, ואומר לו תשמע, הקדוש ברוך הוא אמר לי אתה נביא שקר, השנה אתה מת, השנה אתה מת, אז יש יצא, נחכה ואתה תראה שאתה תמות. כתוב שם בסוף הפרק, וכך קרה, וימות חנניה בחודש השביעי. אז אם השנה אתה מת, מה זה החודש השביעי? אז חז"ל מספרים, חנניה בן עזור היה בטוח בנבואת האמת שלו. זה סתם אנחנו, כשאנחנו מתארים לעצמנו לביא שקר, אז אנחנו מתארים לעצמנו אחד עם עין סתומה, עם שן זהב, חמאסני כזה. ומראה שהוא היה יהודי צדיק גדול, והוא אמר להם, אני הוא אמר לילדים, עכשיו זה ערב ראש השונה לפנות ערב, אני מרגיש שאני גוסס ואני מרגיש שאני הולך כבר למות, ואז ירמיהו יצדק, כי יגידו, הוא מת עוד בשנה הזאת, השנה אתה מת. זאת אומרת, יש לי עוד כמה רגעים לחיות. אל תפרסמו, תתנו לי, תודיעו שאני מת רק בעוד יומיים. לכן כתוב בחודש השביעי, הפרסום שלו היה בחודש השביעי, אבל הוא מת קודם, וברגעים האחרונים של חייו הוא היה כל כך נאמן למה שהוא חשב זה נבואת אמת, שאמר, לא מסכים שאני אהיה עכשיו מת, כי אז ירמיהו יצדק. זה גוף הסיפור שאמרו חזר. עכשיו כשהוא מוסיף ואני לא יכול לזכור מה שאני אמרה, אתה כתוב יש לך מחברות, אבל אני לא, הוא אומר שהוא שרח את הנעל. מה אומר את המסור שאתה אמרת? אבל זה לא קשור לערב ראש שנה.
לא, סתם אין לי שקר.
אני חשבתי כבר שיש לי זה מאוד טוב. טוב, ההמשך הוא, הילדים של הרב אוירבך ליקטו כל מיני הערות שלו, כל מיני דבר הוא שמר בבית, ובנו דברים מאוד מאוד יפים. למשל, הוא אמר, המקור של זה זה רב שמאי גינזבורג. שמאי גינזבורג היה יהודי מיוחד במינו, בהנהגה שלו. לגבי דידנו, הוא היה חברותא של הרב פריימן. שנים רבות היו לומדים ביחד. הכרתי את היהודי, היה יהודי מיוחד, בקי מופלא בכל הדברים האלה. אז הוא התעורר שבליל קידוש של ראש השנה בשמיטה צריכים בשחיינו גם להתכוון שנכנסה שנת השמיטה, כמו שבהבדלה בשנה הבאה, בהבדלה של מוצאי ראש השנה, צריכים להכניס גם כן שנכנסת השנה השמינית ואנחנו נכנסים לזה. הוא אמר זה לרב אלישיב ולרב שלמה זלמן והם נהנו מזה. אז רב שלמה זלמן אמר בבית, רבו ישי, עברו 7 שנים ואנחנו זכים עוד פעם לשמיטה, צריכים להתכוון בשחיינו לשמוח בדבר הזה. אז הילדים כל מיני כאלה הערות כתבו. אחת הערות הייתה שמה כתוב בלוח ערב ראש שנה, טובלים, מסתפרים וכו' וכו', ותכלה שנה וקלילותיה ותחל שנה וברכותיה. אמר רב שלמה זלמן, מה זה תכלה שנה וקלילותיה? אתה כבר עומד עכשיו, נגמרה השנה הזאת. אומר, אתה פותח פה לשטן, צריך להוציא את התכלה שנה וקלילותיה, צריכים לכתוב תחל שנה וברכותיה. מכיוון שאני מתכוון לומר, אפילו בדבר כל כך קטן, כמו למשל, אני כל השנים שהעיר העתיקה הייתה כבושה הייתי נהנה מהלוח הזה. בלוח כתוב שאומרים לדוד השם מורי ואישי באלול, חוץ מחצר חובת רבי יהודה החושין ששם לא אומרים במערים. איזה חור ואיזה הליגיון נמצא פה, הוא התמיד כל ה-19 שנה, הוא התפיס חוץ מחדר חצר חובת רבי יהודה החושין, זה מוסד, ואם במוסד הזה לא אומרים אז כן יש חורבה, אין חורבה, לא אומרים לדוד השם מורי. זאת אומרת, הלוח היה קשוב לכל מיני דברים קטנטנים כאלה, כולל גם העובדה שבליל שבת, בליל ראש שנה, שנכנסת השנה השביעית, צריכים להתכוון בקידוש גם על, על, על השחיינו הזה, כמו שצריכים לדבר בהבדלה במוצאי הראש שנה. טוב, שם הגיד לו.
לא, מה
אתה אומר
פה שצריך
לחמס? רב שמאי גינזבורג אל הסברה הלך לרב... הוא הלך לרב שלמה זלמן, הוא הלך לרב אלישיב, זה כל אבות אחרת לא היו צריכים לו. הוא בעצמו, אני חושב הוא כתב את זה גם בספרים שלו עם רש, אני שמעתי ממנו את זה בעל פה, הוא היה מסתובב פה בישיבה, היה יהודי מיוחד במינו, הוא היה משמש בקודש של האם רמס, ושם ראה הרבה דברים וסיפר הרבה דברים. על כל פנים, ההדגשה הזאת, תחל שנה וברכותיה, זה לא שייך לסוף השנה, זה שייך לשבת שלפני זה. תחל שנה וברכותיה זה כבר מהשבת שלנו. שבת אחרונה בשנה עומד אדם מישראל, מסב פניו לאחור על כל ההרפתקאות שעברו עליו, ומפטיר תכלה שנה וגילותיה, מפנה עיניו לפניו על כל העתיד לבוא, ומתברך תחל שנה וברכותיה. כל עצמה של עמידה זו בשבת מיסוד ההכנה היא בה, ההכנות לזמן המקודש שיבוא בשבוע הבא, והרי הוא מקופל בתוכי השבת, וקידשתו מכל הזמנים. מה זה מכל הזמנים? יש, יכול להיות מכל הזמנים שזה יתרון, זאת אומרת השבת הזאת היא קדושה יותר מכל הזמנים, ויכול להיות מכל הזמנים, כל הקדושות שישנם שבת כוללת אותם, וקידשתו מכל הזמנים הכלולים בו, לא מם היתרון אלא מם ההכללה, זה כולל קידשתו מכל הזמנים. ולמעשה זה כתוב כבר ברמק, יש סידור תפילה למשה של הרמק, ושם הוא כך מסביר את היסוד שמכל הזמנים. שבת בנויה מכל הקדושות שאמורות לבוא באמצע השבוע. בסימן אחר או בסגנון אחר כתב בעל אמרי אמת, איתה בשפת אמת, שבשבת האחרונה צריכים יותר התחזקות והכנה. כתיב ברוך אתה בבואך, מתאים לאמרי אמת להבריק, וברוך אתה בצאתך, כפי שמה היציאה היא בקדושה ברוך אתה בצאתך, כך יכולים לקבל הברכה שבא, ברוך אתה בבואך. כמו שיש בשם רב ארן הגדול מקרלין, אומרים מנחה בערב ראש שונה, יש עוד כמה רגעים לשקיעה, ברך עלינו את השנה הזאת. מה השנה? מה נשאר כבר מהשנה הזאת? נשאר כמה דקות. אז כמובן שאין, לא קושיה, זה הסגנון, אבל הוא אמר משמע שבכמה רגעים אתה יכול לתקן מלמפרע את כל השנה. ברך עלינו את השנה הזאת, אם תתכוון טוב אז השנה יכולה להתברך למפרע מכל הזה.
אם כך, היה צריך להגיד תכלי שנה בקילותיה לפני השקיעה.
ובאמת אחות קטנה, אחות, זה פיוט חמוד ספרדי בישיבה, גם האשכנזים שרים אותו, כל כך נחמד, תכלה שנה בקילולותיה, תכלה שנה בקילולותיה, כי זה כבר בעבר. ואז כשהשמש יורדת, המעניין הוא שהרמב״ם כאן דידק מאוד. יש מחלוקת ראשונים מתי שביעית משמטת, בתחילה או בסוף. אנחנו פוסקים שמשמטת בסוף. אז הרמב״ם אומר, כשתשכח חמה בלילי ראש השנה פקחו. זאת אומרת, הרמב״ם המשפטן דקדק לו, מהו הרגע שבו זה פוקע? הוא אומר, כל עוד זה, אז אתה חייב לשם. בא, פקח. זאת אומרת, השמיטה היא, הרב סולובייצ'יק, במאמרים הספרותיים שלו, אומר, מה זה שקיעה? אז הוא מתאר בסגנון מאוד ציורי מה זה השקיעה מבחינת הטבע, אבל אומר, אבל השקיעה אצל יהודי למדן זה המעדינים שמתבקשים מהיסוד הזה. זאת אומרת, נכנסת שמיטה, יש כל מיני כללים גם של הקשורים בעבודת האדמה, וגם בסוף השנה של פקיעת החובות. על כל פנים, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. בשנת תשכ"ח חזר בנו אדמו"ר בעל בית ישראל לדברים בסגנון שלו וסיים, והכנה מועיל מאוד, כנגיד כבוד קדושת אדוני. אדמו"ר הזקן מגור עצמו צירף לכאן את מה שאמרו בגמרא, שוב, רק הם עם הבקיאות שלהם, על חילופי משמרות בעבודת המקדש. בשבת היו מתחלפים המשמרות, אז משמר היוצא אומר למשמר הנכנס, מי ששיכן שמו בבית הזה רוצה לומר, מה המשמעות? תלות בין היציאה לכניסה, צופנת בתוכה ברכה מיוחדת, והיא מיוחדת לשבת. ובשבת מוסיפים ברכה נוספת, החילופי המשמרות. כך בכל שבת, בעבודת מקדש המקום, במקדש ככה. וכך בעבודת מקדש הזמן. אז נצרף מה שאמר האמרי אמת, ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך, זה אפשר להמליץ אותו על חילופי משמרות בטריטוריה, אבל יש גם חילופי משמרות בזמן. שנגמרת השנה השישית ומתחילה השנה השביעית, אז גם כן משמר היוצא אומר למשמר הנכנס, ומיוחד בשבת של חילוף משמרות השנים. דבר ההכנה בפרשת ניצבים נזכר אצל בעל שפת אמת, הודגש אצל בנו בעל אמרי אמת, והורחב בתורת הנכד בעל בית ישראל. במילים אחרות, היסוד הזה של הכנה הוא מעסיק אותה מאוד, וכאן ממילא הם סלסלו גם בהכנות של השנה. תפילה צריכה הכנה, וזה במיוחד קודם ראש השנה, שהוא יום הדצלותה, זה יום של תפילה, ואולי השבת מסייעת לזה, כי שב הכל לשורשו. הוא כתיב איקון לקראת אלוקיך ישראל. אז ראש השנה זה זמן קבלת מלכות עוד מהשמיים, והיקון קודם ראש השנה, וזה השבת. ובהדגשה אחרת, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. זה ימי אלול, והשבת מסייע לזה. למושג רעיוני נפשי זה של הכנה ניתן גם משמעות קונקרטית. קיטע מספרים, וכן נגיד כבוד קדושת אדוני, השבת האחרונה בשנה כוללת כל השנה שעברה, ובוודאי מתאספים כל הכוחות מכל שבתות השנה שעברה. כתיב יקון לקראת אלוקיך ישראל, דיינו קבלת עול תתכונן, נקרא עול מלכות שמיים מחדש, ונצרך את הכנה מקודם, וזה על ידי השבת. ועיד המספרים, שבת כל יוצאת בכל יום, שוב ובנים, ובוודאי באלול בפרט, ובשבת האחרונה צריך כל אחד להרגיש את הבת כל. אני עוד שמעתי במוצאי יום הכיפורים מזיק נחסידים, שאחד שואל את השני, שמעת את הבת כל? כתוב בגמרא שבמוצאי יום הכיפורים יוצאת בת קול ואומרת לך אכול בשמחה לחמך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. אז וזה עדות לכפרה. אז הוא אומר לנו, שמעת את הבת קול? בתור ילד זה הרשים אותי כל כך. זאת אומרת, אנשים שחיים, ואומר, האם אתה במצב כזה שאתה מרגיש שיום הכיפורים זה... הרב חרלב מספר שפעם במוצאי יום הכיפורים הוא מצא את הרב קוק במצב רוח, תמיד היה מצב רוח מרומם, אבל היה מיוחד במינו. אז שאל מה? אז הוא אומר, תמיד אני סולח לאלה שמתגרים בי, שעושים לי בעיות. השנה אני כל כך... השנה אני הגעתי למעטה ואני מוכן לעשות לכולם טובות גדולות. זאת אומרת, הוא עקר מליבו כל טרוניה על כל אלה ששפרו את דמו. איך אמר לי רב צבי יהודה? מרצל במשפחה היו מעריכים חיים. רב צבי יהודה גם העריך ב-90... תן לי לגמור. הסבא שלי, רב שלמה זלמן, כל הילדים שם מעריכים חיים, רק אבא לא. הלובוסס האלה הם עשו לו, הבנדיטים האלה. זאת אומרת, הוא למרות שהיה לו סרטן בקיבה, אז הוא הניח שהצרות והדברים האלה הם קיצרו את ימיו. אגב, זה אמר לי פעם, תפסתי פעם את רב שלמה זלמן בטרמפ, בימים שעוד לא היה תחבורה מסודרת מהכותל. הוא אומר, אני לא מפריע, אני לקחתי אותו. אז הוא רצה כאילו לשלם לי. אז הוא אומר, אתה גר ברחוב משגב לדח, ברחוב הזה גר האדרת. האדרת, קצת עליית אפשר רפי פוזן גר, והאדרת, העיר שכר לו שאפשר היה לראות מהחלון את הר הבית. אמר האדרת, זה יום גיבור מהנזיין, הם רצו לענות אותי, זה וייסני, זה אומר מקצר יום עם גבזני. הם לא יודעים, הם רצו לענות אותי ולכן עשו לי דירה כזאת שרואה את הר הבית, והם לא יודעים שהם קיצרו את ימיי. כי ראיתי כל בוקר את הישמעילים על הר הבית. ובאמת האדרת הרי הביא אותו במאה, הוא היה בן 62 שנפטר. הביא אותו במאה הרב שמואל סלט מתוך הנחה שהוא ימשיך את שהרב שמואל סלט ייפטר, והסוף היה שרב שמואל יספיד אותו. את הסגורה של עבודת אלול מצא בעל שפת אמת בתורה עצמה. בכלל שדרשו מראשית השנה על תשרי, אם כן אחרית שנה הוא אלול. עצם גילוי זה של הנהגת שמיים לימד את בעל בית ישראל שיש במיוחד סיוע מהשם יתברך לעיר עיני בני אדם, והשבת יכולה לסייע לזה. הצמדת מושג הכנה לשבת מעוררת לכאורה הבעיה, אף שבדברים אחרים אין שבת מכין, שהרי חול מכין לשבת ואין שבת מכינה לחול, אבל בעבודת השם כוח השבת מסייע לאדם לקבל אחר כך חול מלכות שמיים שלמה. אכן, לא רק השבת עצמה יש בה כאמור יסודות הכנה, אלא אף בענייני הפרשה ובמדרשה. כבר במילת הפתיחה יש מהקריאה לכוננות והכנה. ניצבים, התייצבות מעצם הגדרתה היא פעולה מקדימה למה שיבוא אחריה. אדם מתייצב כדי להתפקד, כדי להימנע, יש לו מטרה, ניצבים זה עצמו. וזה רמז בעל התורים שכתב כדרך שנאמר בסיני והתייצבו בתחתית ההר. גם התייצבות פה, גם התייצבות שם. בשני המקרים באה התייצבות לשם השגה נוספת, והתייצבות בתחתית ההר לא רק כדי לעמוד אלא כדי לקבל את התורה. אז מקביל להתייצבות בתחתית ההר יש במילה ניצבים, מתייצבים כדי לחבל את השנה החדשה. אומנם במדרש תנחומא פרשו את השורש ניצב גם בהוראה של מציבה. מפני מה עשה משה מצבה? ניצבים, אז המדרש אמר, אם אתה ניצב אז אתה הופך להיות מיוצב, אתה הופך להיות, למה עשה מצבה? מפני שמשתמשים מדעת לדעת. חילוף הדורות, חילוף המנהיגות, מדעת משה לדעת יהושע, מדעת יהושע לדעת זקנים. יש דורות, חילוף הדורות. ואף יהושע עשן מצבה, חז"ל אמרו יהושע, כתוב שם בסוף יהושע התייצבו, שמואל אומר התייצבו, חז"ל אמרו שאותה מילה התייצבות ישנה בחלק גדול מן המעברים שמשתמשים מדעתו, דיינו עוזבים את ההנהגה של שמואל לדעת מלאכים, מכאן ואילך יהיה כבר מלך בישראל. עשן מצבה. למה צריך להיות מצבה? ובהדברתו של הרב הירש, האומה היא בת על מוות, נצחית וקיימת לעד, בה יעבור מדור לדור הכישרון ושאר הרוח שהשם יפקיד בידו את הקיום הנצחי של מלאכתו, ואשר כל מנהיג עומד בשירותו. האומה היא המציבה, העמוד הנצחי של תורת השם. אמנם במחשבת החסידות העמיקו בהבנת הביטוי עשן מצבה, כך כתב בפרי צדיק, כל שופט ומנהיג הדור יש לו דרך וסדר מיוחד בהליכתו ובהנהגתו בקדושה. כמו למשל, הנהגה משה רבנו, והליכתו הייתה למעלה מסדר העולם הזה, בכל ענייני והנהגת האדם, כמו באכילת המן. אחרי משה רבנו אין מן. לקבל תזונה ממן זה הנהגה מסוימת שהייתה בזכותו, ואחר זה יצאו מדעת משה לדעת יהושע להשתמש ולעבוד בהנהגה של יהושע, ועסקו היה דווקא על ידי קדושת הארץ ולעסוק בעבודת הארץ, ובפני זה הוא צריכו לעשות אותה מצווה שיהיו ניצבים ודעתם שלא יתבלבלו. מי שיבקש בימי יהושע לקבל מן הוא סתם עצלן, הוא סתם לא רוצה לעבוד. דהיינו, כדי לספוג, כדי להטמיע, כדי לסכם תקופה אחת ולשמר את סגולותיה, ולא להשתמש עם זה בנסיבות אחרות, ולא יתבלבלו על ידי התחלפות הנהגה בענייני הקדושה, רק שישארו על עומדם בעמידה קיימת בקדושה מהנהגה שהייתה להם מכבר. ובכוח זה, אם אתה מסכם את ההישגים של תקופה מסוימת ומכאן ואילך אתה הולך לתקופה אחרת, תהיה להם היכולת להגיע מחדש לקדושה של הנהגה שנייה. אם אני רוצה לנסות להביא דוגמה שקרובה אלינו מהעולם החילוני, זוכרים את המעשה עם פירוג הפלמ"ח? אם אתם לא זוכרים, על הפך העולם, מה קרה? יגאל אלון, כל אלה, כל האווירה של הפלמ"ח, הצדעה לקצין, מה, כמו שהיינו בפלמ"ח. ובן גוריון כהבין את הסיפור הזה, הוא אומר, מספיק כבר, ממעמד לעם תפסיקו לדבר, צריכים הנהגה חדשה. והוא זלזל בכל האלה ולקח את הצעירים, אנשי הביניים חיות על הנוסטלגיה של עשן מצבה. הוא לא ידע את הרב צודק הזה, אבל הוא הרגיש אותו. וזה העניין שקוראים תמיד פרשה הזו בשבת האחרונה של השנה, שבכל שבת יש התחדשות קדושה מיוחדת השייר על השבת זו, וכן בכל חודש יש הנהגה מיוחדת. לכן בסוף השנה, שהגיע הזמן להתחדשות השנה, בכל זמני הקדושה שעברו בשנה שלפניה, בתכונת הנהגה חדשה, נצרח לזה להיות ניצב ועומד שיושאר בידו קיום בנפש מקדושת הזמנים השנה שעברה, ובכוח זה ייכנס במדריאת קדושת הזמנים מתחדשות השנה החדשה. אם אתה לא עושה סיכומים כאלה, אתה יכול להתבלבל, ואז אתה תפסיד גם את העבר וגם את העתיד. בדרך קרובה כתב גם בעל שם שמואל, בהנהגת משה ראו תמיד ניסים ונפלאות השם יתברך, מה שאין כן ביהושע, שדור בחבאי הארץ הייתה עבודתם להתחזק באמונה, ועוסקים בענייני העולם וחורשים וזורים ומאמינים בחיי העולמים זורים, אם כן היו יכולים ליפול חד ושלום ממדרגתם. וזה שעשה להם משה מצבה, בשינות דומה התגלגלו הדברים אצל על ארבע דורות של אדמו"רי גור, תוך הדגשת היחס למעבר בין שנה לשנה. בעל חידושי ערים ישמיע באוזני נכדו בעל שפת אמת שנקבעה פרשת ניצבים בסוף השנה, כמו שאמרו ז"ל, כשיצאו מפרנס לפרנס, דהיינו מהנהגה להנהגה, עשו אותה מצבה. כמו כן בכל שנה יש הנהגה מיוחדת, וצריכים בסוף השנה לקבוע מה שנכנס בזו השנה כדי לצאת מסדר לסדר השנה הבאה. אני חושב שהחידושי ערים אמר, בינו שנות דור ודור, לכל דור יש את הבינה שלו, לכל דור יש את ההפסקה שלו. הרבה טרגדיות לאומיות, בוודאי גם אצלנו, מתרחשות כתוצאה מזה שאתה לא מקבל את העיקרון הזה, כמו שהיה אצל הזקן, כמו שהיה אז אתם תקבל ממנו, אבל תדע לתרגם את זה לדור החדש, להנהגה החדשה שלה. זה נקרא מצבה. תעשה שיקום, אל תוותר על ההישגים, אבל תהיה קשור לדברים החדשים. האדמור הזקן בעל אמרי אמת חזר על מה ששמע מאבי בעל שפת אמת והוסיף נעמי שלו. לכן באלול הוא קודם תשרי, שבאלול צריך אדם להכין עצמו בקבלת עול מלכות שמיים. מי שמכיר קצת את בעלי המוסר, או מי שמתבונן בבעלי מוסר בני דורנו, יכול להבחין שהם עושים כל מיני הכנות וכל מיני דברים, אבל עין בוחנת תבדיל שיש דברים שונים. דהיינו, הוא קיבל שלא יהיה מלומדה, שלא יעשה מכיוון שכך הוא עשה לפני שנה, אז הוא מוסיף עוד דבר כזה. כי אחרת, מה ההבדל בין השנה הזאת? באיזה מקום שהוא יש איזה קבלות או יש איזה הנהגות שהשנה הבאה תהיה שונה במשהו מחברותיה. בעל בית ישראל, אף אדמור בעל בית ישראל חזר בשנת תשמ"ז על מסורת אבותיו וזקניו, והוסיף מדילי שיוצאים משנה לשנה, שנה חדשה ועולם חדש, אתם ניצבים היום, אולי הרמז על שבת היום. אז יש פה איזה דבר מעניין. רבי אליעזר קפלן, אביו של צבי קפלן, יהודי, הוא היה ראש בית הוא היה חניך סלבודקה, בן 30 וכמה, לקח אותו הילדסהיימר לראש בית המדרש בברלין, והוא נפטר בגיל 33. אז ירש אותו הרב ויינברג, היה יהודי מיוחד במינו, היה משורר והיה כתב ספרים. אז הוא מספר על מסורת שהייתה מסורת לזקני וילנה, שמי ששמע את הגרא אומר בקבלת שבת היום אם בקולו תשמע, הוא היה נעשה בעל תשובה. ושהגמרא אומרת מתי אתם מה? הוא אומר לו היום, עבר היום ולא בא, אמר לו היום אם בקולו תשמעו. זאת אומרת, היום אם אתה מקבל לעצמך דבר שלא קיבלת אתמול, זה סגולה לגאולה. היום זה שבת, והשבת מקודם יכול אדם להכין את עצמו לזה. תיקון לקראת אלוקי ישראל, זמן ההכנה לקבלת עול מלכות שמיים מחדש. מילות פתיחת פרשתנו נדרשות כולם. אתם ניצבים כדי להבילו היום ולפני כדי לנו. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם. הדגשת העיתוי המדויק והמסוים היום היא שהביאה את רש"י לפרש שאותו יום היה יום מותו של משה. אמנם כדי להרחיב את תחילתה של ההתייצבות, כתב בעל שפת אמת, בכל יום על ידי הכנה לקבל עול מלכות שמיים. בעקבותיו הלך נכדו בעל בית ישראל, איתה במדרש הרמז על ראש השנה, ואולי גם לרמז על לפני ראש השנה הכנה. כנראה דרש את המושג לפני השם בצורה כפולה. לפני, כביכול בחינת מקום, התייצבות של ראש השנה. שופר כבנדלי זיכרון הוא כבפנים דמי. כי בפנים הכוונה היא לקודש הקודשים. דהיינו, שאתה תוקע בשופר ולזיכרון, כאילו אתה מתייצב לפני הקדוש ברוך הוא. ותקעתם והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם, ולפני בחינת זמן, לפני השם אלוקיכם, התייצבות, הכנה לפני יום הדין. ברם לא רק ראש הפרשה נדרש לעניין ההכנה, אלא אף אמצעה. בתור פרשת ניצבים, באה גם פרשת התשובה, שאומנם מורכבת משתי פרשיות סתומות. בתור פרשת התשובה באה הבטחת יהוד, ומה להשם אלוקיך לבבך ולבב זרעך, ודברי בעל התורים ראשי תיבות אלול, את לבבך ואת לבב זרעך ומל, והמשיך הבך בכיוון המחשבה, תוקים בכל החודש להזיר על התשובה, והסמך מהמקרא את לבבך. וכתב על זה הפרי צדיק, עשרת ימי תשובה מתחילים מראש השנה, וחודש שקודם לכן גם כן זמן תשובה. ממה שנאמר ומה לשם, זה רמז שאף מצד השם יתברך מסוגל אותו חודש לרחמים, שאז הם ימי רצון, והשם יתברך מצידו מסייע לתשובה, שהשם יתברך מצידו יסיר יצר רע מלבבך ולבב זרעך, שיתברר כמו כן שהבנים כבר יהיו נולדים בקדושה. אמנם בעל שפת אמת הדגיש את יחסינו שלנו להבטחת התורה, את לבבך, את לבב זרעך, כי עכשיו בתשובה יזכה גם לזרוע אחריו להסיר עולת לבבם. כי בזמן הזה, 40 יום אחרונים, בין א' אלול, י' בתשרי, היו בני ישראל בעלי תשובה, בעת שקיבל משה רבנו לוחות שניות. לכן אלו הימים עם ימי רצון גם לנו, זרם אחריהם בזכות התשובה שעשו אבותינו. הוסיף בעל בית ישראל ולמד דברים מקל וחומר ראשי תיבות אלול, שהזמן מסוגל, ואם ימי החול יש להם סגולה כזאת, בוודאי השבתות מסוגלים ביותר, והשבת האחרונה גומר מאלול מסוגל ביותר. הכנות לראש השנה רמוזות לא רק בתחילת הפרשה ובאמצעה, אלא במדרש רבה ניצבים בשני קטעים ראשונים. סימן א' עוסק בזמני תפילה, סימן ב' עניינו בברכת התורה. מתור דברי בעל בית ישראל בשנת תפניות א' עולה הכנה בפתיחת המדרש, הבנה בפתיחת המדרש ובהקשרו. יום ראש השנה ויום הכיפורים הם ימי תפילה, ויש להתאמת בימים אלו, כי איתה שתפילה צריכה הכנה, וזה ודאי קודם ראש השנה. וכאמור, ההתייצלות עצמה שהמדרש נותנה עניין לתפילה, יש בה מסוד ההכנה. הרי אין התייצלות סתם, אתה מתייצל, אתה נשאר סתם, אלא זה התייצלות לשם משהו. אז בעצם המילה במקרה שלפנינו התייצלות לקבלת תורתו של משה, לקבלת הברית החדשה. מה שלא יקרה, ההתייצלות היא הכנה. הקטע השני מפרש את המושג המצווה הזאת ככוללני. זוהי מחלוקת ראשונים פרשנים בפרשה שלנו. אומרים פרשת התשובה, מה כתוב? כי המצווה הזאת לא בשמיים, היא על מה מדברים? אז יש מי שאומר זה המצווה כוללת, והרמב"ן אמר זוהי מצוות התשובה. ועל שפת אמת הסביר את עניינה של הברכה לפני עשיית המצווה, כי כתיב ונעלמה מעיני כל חי, ורק בני ישראל ניתן להם בכוח והרשות בפיך ובלבבך לעשותו, פירושו לעשותו קרוב. וצריך האדם להכין לעצמו מקודם דבר מצווה או תורה על ידי הברכה שמתממשת. דבר עוד חדש, למה צריכים לברך לפני כל מעשה? הברכה יש לה יסוד של הכנה. אתה אוכל, אתה מברך קודם, לא רק להודות, אלא זה עצמו מכין אותך לקראת המעשה שאתה אמור לעשות. כך כתב גם זו בעל אמרי אמת, הברכה היא הכנה, וכפי מה שיש לאדם השתוקקות, כך נפתח פתח על כל היום. וזה שמברכים בתחילת ברכת התורה בכל יום, שבכל יום נפתח פתח לעולם. היסוד הגדול שמדברים שהחסידות חידשה ההתחדשות, כל יום יש התחדשות. אומרת, אתה ממילא צריך לברך ברכת התורה, אתה צריך לברך, מתחיל יום חדש. מלאת ההכנה לעניינים רוחניים סגבה מאוד כאשר נתבהר, ואבל בין איש שלולה מעצם הגדרתה לגבי מושג אחד בריאת העולם, זו שנתחדשה לפי מסורת חז"ל בחפי באלול. היום חב"ד באלול, יורצה של החפץ חיים, מחר חפי באלול. אמרו חז"ל, בחפי באלול נברא העולם. כל דבר יש לו הכנה, אבל בריאת העולם לא יכולה להיות הכנה, כי לא היה כלום לפני זה. על סמך עובדה זו כתב האדמו"ר בעל תורת אמת, נכדו של רבי קוויגר, בניגוד לכל הנאמר ליל, עצם קדושת היום טוב הזה, ראש השנה, הוא בלי שום הכנה, שכל המועדים יש להם הכנה מקודם, ולזה נקרא בכסה, לשון העלמה והתכסות בלי שום הכנה. לראות על קדושת חסד אבי דברה כמו שהיה בראשית הבריאה. מסתומה היסוד של ברסלב, שאלול אלול, שראש השנה זה הכל, יסודו כאן. מכאן זה מתחיל. איך אמר הברסלבר? נגמר ראש שנה, נגמר סי הכל. כשהוא אמר שאני מטה אוזן, אני כבר שומע שמעוררים לי סליחות, מתכוון, הכל זה תשלום, הכל, נקודה אחת בראשיתית, נקודה אחת היא נקודת ראש השנה. י"ג שנה מאוחר יותר כתב בהתאמה נוספת, כל המועדים נקבעו בתוך החודש, והימים שמראש השנה עד המועד הם ההכנה למועד זולת ראש השנה. ויש לומר, מפני שכך נקבע בראש שנה הראשון בשעת הבריאה, ואז בוודאי היה בלי הכנה. על פי דרכו זו העמיק להשיג כל משמעות עבודתנו ביום טוב של ראש השנה, מנות להי נכון לו. דהיינו, אגב, אני חושב שכבר סיפרתי לכם פעם, האמרי אמת האדמו"ר גר ברחוב שפת אמת, זאת אומרת שהוא הגיע ארצה, הוא קנה לעצמו דירה, ושהוא נמלט מהשואה, הוא גרנה שם ברחוב שם ממול, ישנם דירות רגילות של מחנה יהודה, גר שם איזה רחם ספרדי אחד. ערב ראש השונה הוא דופק בדלת אצל השפת, אצל העברי אמת, ותפחים את הדלת, הוא עומד עם מוגה ויין, לא הבינו מה הוא עושה. אמר העברי אמת, תקחו אותו. זה הסיפור של ה... נו, מי קבור על יד אור החיים? לא הפרי חדש, עוד מישהו. אומר, הפרי חדש היה רב בירושלים, והפרי חדש פוסק שצריכים לעשות משלוח מנות בערב ראש השונה. אז תיקחו מהחכם הזה, הוא הביא לי משלוח מנות, כי היסוד הוא במה שכתב עזרא, שילחו מנות לאין נכון לו, מי שלא הספיק להכין. זאת אומרת, לנו זה נשמע בדיחה, משלוח מנות בראש השונה, אבל האמרי אמת זכר את הפרי חדש הזה ואמר, תקחו ממנו. הוא רצה לענות על מיד חכם להביא לו את ה... את אומרת, זה עצמו יסוד, מי שלא הכין, אז תקחו ממנו כדי שנקיים את האמת. היא שזה כבר שיחה לגמרי, מכיוון אחר לגמרי. כל הסיפור הזה על ראש השנה שמופיע בספר נחמיה, יש לו הרבה אפילו ניצנים אצלנו. למה הולכים לתשליך? אז כמה וכמה ספרות. מה כתוב שם בנחמיה? הכינוס הגדול בראש השנה בראשית בית שני היה לפני שער המים. שער המים בהר הבית הוא השער שממנו יוצאים לשילוח, אחד ההדברים שממנו יוצאים לשאוב מים. אז כמובן הפשט הפשוט שהייתה רחבה גדולה שם, אבל הכנס הזה שעשו שם היה, ושם מסופר שם בעסק גדול מאוד, שהעם התחיל לבכות וכו' וכו', אז הלוויים עברו ואמרו להפסיק לבכות, כי חדוות השם ממאוזכם, דבר שמופיע בהלכה שלנו. זאת אומרת, כל צורת החגיגה של ראש השנה היא הרי מורכבת, גילו ברעדה, זה הרי היסודות המיוחדים הללו, אז הם לקוחים משם, כי כתוב שהיו העם בוכים והם היו מעשים, הם אומרים אל תבכו, כי חדוות השם ממאוזכם. זה כמובן מסביר יסוד מעניין מאוד. אמרנו כבר, המשנה בראש שנה מונה ארבע ראשי שנים, אלול, תשרי וכו' וכו', והמשנה מקבל את זה כהנחה אקסיומטית. באלף בתשרי כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, שנאמר היוצר יחד עם מבין מקום עשים. על אף אחת מראשי השנים לא מביאים פסוק, רק על זה מביאים פסוק. למה מביאים פסוק? אוקיי, הרמב״ם בפירוש המשנה כותב, המבואר מזה המאמר נגלה, והנסתר עמוק בלי ספק. הרמב״ם, נוהגים לומר שהוא הרציונליסט, הוא מדבר על ניסטר, הוא אומר שהמאמר הזה זה ניסטר. מה יש פה? מביאים פסוק, מה יש פה ניסטר? אז התוספות יום טוב כנראה מרגיש בזה, ואני לא יודע אם הוא מביא את זה, אבל אני מסביר לעצמי את זה ככה. כתוב בטור בראש הלכות ראש שנה, ומה זו יודעת אופייה של אלוהיה? בנוהג שבעולם, אדם שיש לו דין, לובש שחורים, מתעטף שחורים, בוכה, יש לו משפט, יודע איזה הישג, איך הוא יצא מהדין הזה. אבל ישראל, לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, שותים, אוכלים ושותים, ובטוחים בקדוש ברוך הוא שיעשה להם נס. כך כתוב בטור בהלכות ראש השנה. אז מה עובדים עלינו בעיניים? אז הכל זה רק הצגה. אז אם יש לך ביטחון, יש לך שטר, יש לך שישראל מברכים בדין, אז למה אתה עושה סקנדל מראש השנה? מה כל הסיפור הזה? כמובן שהתשובה היא, יש להבדיל בין דין של יחיד לדין של רבים. ומה זו יודעת אופייה של אלוהיה? עם ישראל יש לו ביטחון, עם ישראל הוא יודע שהקדוש ברוך הוא יוציא אותו, זה הבטחה, עם הנצח לא מפחד. היחיד הוא הנידון, זה כנראה מה שהרמב"ם מתכוון. הנגלה מזה המאמר בבואר, יש דין. אבל הנסתר שהקדוש ברוך הוא יש לו איזה מין דרך מיוחדת שעם ישראל יזכה בדין, דין מיוחד של עם ישראל הוא מובטח, דין של יחיד הוא חמור מאוד, ולכן היחסים בין היחיד לבין הרבים הם שהם רוזים היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם, ואז היצא היא להתקלל בכלל. זה זוהר. ויהי היום ויעבור אלישע אל שונם. אמרו בזוהר כל מקום שכתוב ויהי היום זה ראש שנה. למה היום? או התחלה. אלישע אומר לאישה שונמית, מגיע לך, מה יש לדבר לך דבר אל השר הצבא ואל המלך? אני עומדים פה בתור לקבל ברכה, היה פה הרשלת השבוע תור גדול, עבדיה. אומר הנביא, אני מוכן לעשות, הוא מבקש, אני תבקשי ממני ברכה. אז היא אומרת לו, אדוני, בתוך עמי אנוכי יושב. מה זה? אמרו חז"ל שלעולם יכלול אדם את עצמו בתוך עם מובטח. אם אני מתאים את עצמי לעם ישראל, אז עם ישראל יעבור את הבעיה. הבעיה שלך, אתה רוצה לעשות לי פרוטקציה אישית, בעיה גדולה, בתוך עמי אנוכי יושב. בישיבת מיר הלכה למעשה נהגו בזה, באישון או בבתי הכנסת המודרניים כשיעורים אחד לתורה, יעמוד רב פלויני בן פלויני, יעמוד השלישי, יעמוד הרביעי, אין לו שם, אין לו אבא, יעמוד השלישי. בישיבת מיר רבי זר יהודה ראש הישיבה, או שהיה עולה מעצמו או שאומר יעמוד השלישי בראש שנה, לא רוצה שיפתחו לי את התיק. יגידו לזר יהודה, רגע, מי זה החברה הזה? תביאו לי את התיק האישי שלו. לא רוצה. אומר, בראש שנה לא רוצה שיזכירו אותי באופן פרטי. אני רוצה ללכת עם עם ישראל, מכוח היסוד הללו. ומה זו מובטחת שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס? זה כמובן היחד בין היחיד לבין הרבים, שהוא הסוד הגדול הזה שהרמב״ם רמז עליו, והטור אמר, ומה זו יודעת אופייה של אלוקיה? זאת אומרת, איך באיזה מקום שהוא כלל ישראל עיצוד דמותו של ראש השנה באותה חוויה של ימי בית שני ברחוב אשר לפני שער המים, יסודה שילחו מנות להן נכון לו, דהיינו עם ישראל כחטיבה לאומית. אולם למרות מה שנראה, בבקשה, אני לא בדקתי, אני עמדתי את האם רמת על חזקתו, הוא למד חדש, אני לא הגעתי לזה, אבל תבדוק באמת, תבדוק. מכל מקום, בנקודה המשולשת שאנו עומדים בה, הכנה לשבת האחרונה בשנה שחלה ביום הולדת העולם, זה מראה מה שקורה השנה, מחר זה חפי באלול וזה נברא העולם, שבת פרשת ניצבים בערב השביעי, הרי שיסוד ההכנה מביק והולך. עכשיו בין התורים, מקורה של ההכנה באה בצאת השנה ברכה משתלשת לעת היאסף כל הישגי העבר והחיד שנה, והפנם אתם והתייצלותם במצבת עולמו הפנימי של האדם לעת השיא של אני לדודי ודודי לי, עם נשיקת אלול לתשרי, לעת ששבת הארץ הולכת היא ופורסת את כנפיה על אדמת הקודש ונכנסת ברוח חרישית בלב העם היושב עליה. מדברים על הרב קוק, הרב קוק לפני, הוא כתב את זה לפני למעלה ממאה שנה, למעלה ממאה שנה, כמה שמרו שביעית, מי ידעו מה שקורה השנה, הרי זה מבהיל. אני לא מדבר כבר על כל הפטנטים, על אוצר הארץ, על קרן השביעית, על כל מיני חקלאים הריבוי של הספרות בהלכה, בהגדה, במחשבה, מה קרה? הרב קוק צפה שכך יהיה, אומר כל שנה זה ילך. כשהרב מפוניביץ בסגנון המיוחד הפוניביצאי שלו בא, אני חושב, לשלבים בשנה הראשונה שהם שמרו שביעית, אז הוא אמר להם, רבו ישי, אתם יוצאים בשנה, תצא לשדה, גוד שבס גרז עלי, שבת שלום לחדש אלי, שבת שלום. הוא ביקש להדביק אותם, ומה שקרה שעברו שנים, וזה הולך ונעשה. על כל פנים, אין לי שום הסבר רציונלי לדברים הללו, אבל עובדה היא שכל כך הרבה הצטרפו ודקדוקים בשביל וכך לעשות וכך לעשות וכו' וכו' וכו'. על כל פנים, משמר היוצא מתייצב ומוסיף תוספת ברכה למשמר הנכנס, יתרה על ברכת השנים, תחל שבנת השבת וברכותיה. כתיבה וחתימה לכולכם. בעזרת השם אנחנו ניפגש בערב שבת, משלום אלך לך, כי שבת בראשית זה למחרת שמחת תורה, ובין הזמנים זה מתחיל בבית חשבן. אז השבת נדמה לי שיום שישי של פרשת לך לך נתחיל אז זמן החורף יתחיל אז, ואז נעסוק בקשרים שבין שמיטה לפרשה. תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.